רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
טוב, בוקר טוב וחג שמח, חנוכה שמח. אנחנו בתוכנית נקודת השוויון לקידום שוויון מגדרי. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לתוכנית, לצפות ולהאזין דרך האתר הרשמי שלנו www.radiosol.co.il ודרך עמוד הפייסבוק והאפליקציה של רדיו סול שזמינים גם בניידים. אני זמינה עבורכן ועבורכם גם בטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636 ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 053-807-1213. והיום איתנו אורחת מדהימה בשם שרה ארבל. שלום שרה.
שלום, שלום לך, שלום למאזינים.
ולמאזינות. ושרה, היו שנים שללכת לפסיכולוג היה סוד.
נכון.
זה היה בושה. לא הלכו לפסיכולוג, כי מה, אני משוגע. באיזשהו שלב זה הפך להיות שגרה. אין כמעט בן אדם שלא הולך לסשן אצל הפסיכולוג, לפעמים זה אפילו לכל החיים. ומה שקרה זה שיום אחד באת, עם קבוצה של 12 אנשים, איפה זה היה, באמריקה?
בארצות הברית.
בארצות הברית. ו... בניתם את הדבר הבא שנקרא קואוצ'ינג.
נכון.
תהליך קצר ויעיל, שאת העלית אותו לארץ ישראל, ופתאום נהיה משהו חדש, והיום הקואוצ'ינג נמצא בכל מקום, ויש המון שיטות, והמון... המון, אני לא מכירה מישהו שלא היה, אני מכירה שלא היה בקואוצ'ינג, אבל, או באימון, זה נקרא אימון היום. ואני מאוד אשמח לדבר על זה בהמשך. אבל לפני זה אני רוצה קצת להכיר למאזינות ולמאזינים את שרה ארבל, כמי שידועה כלוחשת למנכ"לים. אז איך זה הגיע לזה? אז שרה, את היית בעלת חברה עצמאית.
כן.
וסיימת לימודי תואר בארגון הגדול בעולם להכשרת מאמנים, ואת בעצם היית מאלה שבנו את השיטה הזאת. את מחזיקה בתואר בשיווק ותקשורת צרכנים מאוניברסיטת מגיל בקנדה, למעלה מ-20 שנה מייעצת ומאמנת ארגונים בתחומי שיווק בינלאומי, תדמית וחברה. בין לקוחותייך, אגרסקו, דלק, איתן, אל-אופ ועוד רבים. את מחזיקה בתואר Certified Coach Master שמוענק למעט אנשים על ידי הארגון הבינלאומי. כיום חברה בצוות מרצים בארגון הגדול ביותר בעולם לאימון והכשרה של מאמנים וסטודנטים מכל העולם. חלק מצוות השיפוט של הארגון הבינלאומי International Coach Federation שמעניק תארים בתחום הקואוצ'ינג. ואת מלמדת את שיטת האימון שלך באקדמיה. יש עוד משהו ששכחתי וחשוב שאנחנו נציין?
תשמעי, המסלול שלי הוא מסלול שהוא בעיניי מאוד מרתק, כי יש לי את התפיסה היזמית, אני רואה את ההזדמנויות או צופה את העתיד קצת לפני שהוא מתהווה, וכל הדברים שציינת הם בעברי. היום אני שכללתי את כל השיטות שלי, ואני, כמו שאמרת, הלוחשת למנכלים, וזה אומר הפוקוס שלי זה בדיוק על המקום שלהם אין פוקוס. אני מתמקדת בנקודות העיוורות שלהם. אני רואה את מה שהם לא רואים, ואני מאירה עם פנס ענק לכיוון הזה, ובכך אני מרחיבה את ההזדמנויות ומשפרת את תהליך קבלת ההחלטות שלהם.
מעולה, ועל זה רציתי שנתחיל לדבר, כי רציתי שנדבר על העניין הזה של האימון, איך הכל התחיל מההיבט היזמי, כן? אני מלמדת תמיד שמלמדת את האנרגיות, אש מים, אש אוויר, מים ואדמה. עכשיו, אש, משם זה הניצוץ, משם הכל מתחיל, זה הרעיון.
נכון.
ואחר כך מתחילה המחשבה, ששם אנחנו קוראים לזה האוויר, כי האוויר הוא שקוף, ושם יש את כל הפרטים, אנחנו רואים הכל, הכל בהיר, שום דבר לא מתחבא מאיתנו, כמו בתוך המים, ועם האוויר אנחנו מפרקים את הרעיון, איך אנחנו נבצע אותו, איך נסדר אותו, מתכננים אותו, מקטלגים אותו, ואחר כך מגיע יסוד המים, שזה היסוד מים, בעצם מה שמייצר את הדבק הבריאתי, מה שמדביק אנשים, זה בעצם הרגשות של האנשים. והמים זה בעצם הרגש. איך אני מתייחסת לרעיון הזה ולפירוק שלו, למרכיבים הגיוניים? האם זה עושה לי טוב? האם זה עושה לי לא טוב? אם זה עושה לי לא טוב, זה לא תיכנס אנרגיה האדמה וזה לא יתממש לעולם, כי אני פשוט לא ירצה לממש את זה. אבל אם זה יעשה לי טוב, תיכנס אנרגיית האדמה ונהיה מימוש, נוצר משהו חדש. אז ספרי לי על התהליך הזה של יצירת האימון, הרעיון הזה, מאיפה הוא בא בכלל?
אני מחייכת משום שאת העלית תהליך, והשתמשת במטאפורה היפהפייה הזאת של התחלת עם אש, עברת לאוויר, אחר כך הלכת למים ואז לאדמה, וזה מקסים, מקסים, מקסים. אני בהחלט יכולה לראות את התהליך ככזה. אין ספק שהאש זה הניצוץ הראשון, זה היצירה. יצר הוא תוצאה של יצירה, תוצאה של יצריות, תוצאה של תהליך של חיכוך, יצר ויצירה
ושינוי
והובלה,
כל המאפיינים של האש,
המקום שהוא דווקא הפחות נוח לנו, הוא זה שמייצר את החיכוך,
את השינוי
הפנימי שמביא לשינוי בהחלט, לשינוי שאנחנו רוצים בו ואנחנו בוחרים בו. ואין ספק שהאש זה המקום שמבעיר את תהליך היצירה
והחדשנות. זאת אומרת שמאפיין יזמיות ויזמים.
כן, חשיבה יצירתית היא תהיה תמיד חשיבה יזמית, וזה לא משנה אם אתה בארגון קטן ובצוות קטן, ואתה האיש שמביא את הלהט ואת האש לתוך הקבוצה, או שאתה אדם עצמאי, איש עסקים, שיודע לזהות הזדמנויות ומביא את הלהט לתהליך העשייה שלך. הדבר היחיד שהייתי משנה פה בסדר שלך, ואני מסכימה שאחרי האש באוויר, שהוא התהליך היצירתי באמת, המקום שבו אנחנו קצת עפים למעלה, אנחנו קצת משתגעים וצריך מידה מסוימת של שיגעון בשביל יוזמה שהיא חדשנית, וזה בסדר, וזה בריא, וזה נפלא. ואז את מגיעה למים. אצלי המים נמצאים שם כל הזמן. כי אחת התכונות של מים זה העובדה שהם אף פעם לא באותו מצב. הם נמצאים בשינוי כל הזמן. הם זורמים. הם לא באותו מצב צבירה אף פעם. ולכן כשאנחנו מדברים על האש, גם שם יש מים, וזה המקום שבו יש את ההתנגדות בין שני כוחות מאוד מנוגדים שיוצרים את היצירה. ואנחנו יודעים שמים לא תמיד מחבים את האש, הם להפך אפילו גורמים לאש לבעור יותר חזק.
הרוח, האוויר מלבא את האש.
האוויר מלבא את האש גם, והמים נמצאים גם באוויר, ואנחנו יודעים את זה.
לא, בכל תהליך יש את כולם. אני רק מדברת על ההתחלה, כאילו על הבנייה של הנושא. ברגע שנכנסת האדמה, אז יש תהליך ויש בו את הכל, ואנחנו לא מרגישים ועושים כלום בלי כל השלבים האלה.
נכון לגמרי. והאדמה היא הרחם, האימא שמקבלת את כל מה שבנינו עד שהגענו אליה, את הזרעים האלה, והיא מכילה, והיא מנביטה, והיא זו שמטפחת את הצמיחה. אז הדוגמה שלך יפהפיה, ואני מאוד מאמינה בתהליכים האלה. יחד עם זאת, תהליך האימון הוא מאוד מאוד סובייקטיבי, אינדיבידואלי. אני תמיד אומרת, עם כל הכוח אני כאילו בונה את המקצוע מחדש. כל אחד ממציא מחדש את התהליך אצלי. אין לי תהליך מובנה ובנוי מראש, אלא מתוך ההקשבה שלי ללקוח, אני בונה עבורו את התהליך לפי המידה שלו, הצרכים שלו, הערכים שלו וכן הלאה. אז
אבל כשהתחלת את הרעיון של האימון, מאיפה המחשבה הזאת בכלל באה? מה היה הבסיס שלה?
תראי, כמו שאמרת,
ואיך תארי לי את התהליך הזה של המחשבה, כן. ואיך מצאת את האנשים האלה, ואיך פירטתם את זה לרעיון, והקמתם בית ספר.
המחשבה התחילה בראשו המאוד מלא אש של תומאס ליאונרד, שהוא היה איש, הוא היה כלכלן, הוא היה רואה חשבון. ורואה חשבון ומשפטן. והוא גילה שהמון לקוחות יושבים ומבזבזים את זמנו היקר על בעיות משפחה, על בעיות בעסק, על בעיות עם העובדים, על כל מיני קושיות והתלבטויות ותהליך קבלת החלטות וחוסר ידע להתארגן או אפילו לנהל את הזמן.
מה התפקיד שלו? מה הוא היה עושה איתם?
הוא היה מקשיב להם כרואה חשבון.
רואה חשבון.
כן, הוא היה רואה חשבון.
פשוט מאזין להם.
מאזין להם. ואז הוא אומר לזזל, יש פה איזשהו חלל בין הפסיכולוגיה לבין משהו שעוד לא קיים, וזה בדיוק מה שהוא פשוט ייצר את הרעיון הזה של להביא לתוך העולם את האדם שהוא לקח את זה מעולם הקואוצ'ינג בספורט, כן? בכל ענף ספורט יש את הקואוצ'. הוא לא חייב להיות הכדורגלן המצוין, הוא לא חייב להיות הכדורסלן המצוין, אבל הוא חייב לדעת איך לאמן ולהוביל לניצחון ולהצלחה. אז הוא הגה את הרעיון הזה מתוך העולם הזה, ומתוך הניסיון שלו כמי שמבזבז המון זמן עם בעיות שלא קשורות לפסיכולוגיה, אלא יותר ברמה הקונקרטית, הפרגמטית.
שקשורות לבן אדם. לעצם העובדה שאנחנו בני אדם.
כן, גם פסיכולוגיה קשורה לבני אדם, אבל היה פה איזה וקום במקום שבו הבעיות, הסוגיות, הקושיות, לא התמקדו במצב הנפשי כמו במצב הארגוני של האדם לארגן את עצמו. וכך הוא הגה את הרעיון, והתמזל מזלי, הוא פשוט ישב וכתב, כתב המון חומר. התמזל מזלי שהייתי בלונדון כשהוא שלח את החומר הכתוב באנגלית אמריקאית לחברה שלי שהיא מתרגמת מאנגלית אמריקאית לאנגלית בריטית.
יש דבר כזה?
יש, בוודאי שיש דבר כזה, ובמקרה הייתי, התארחתי אצלה, והיא הושיטה לי מעטפה חומה גדולה, אהבה, והיא אומרת לי, That's for you, and it's all about you. ככה. לקחתי את המעטפה, חזרתי לארץ, המעטפה הייתה מונחת עדיין על השידה בחדר השינה, שפתחתי אותה לקח כמה שבועות, ואיך שפתחתי וקראתי, זהו, ידעתי בדיוק מה אני רוצה לעשות עם החיים שלי בהמשך.
איזה מרגש
כן.
זה.
כן, ואז היינו, באמת, היינו, יצרתי קשר עם תומס לורד, שיחת טלפון אז מישראל לארצות הברית עלתה 40 שקל לדקה.
זה היה השקעה הכי טובה שלך, הייתי אומרת.
השקעה הכי טובה שלי, אני חייבת לציין, וכך התחברתי לקבוצה המייסדת את המקצוע. וכך גם הבאתי את זה לארץ, ובהיסטוריה האישית שלי, אני תמיד הקדמתי את זמני בהמון דברים, אז זה משהו שגם היה הלהט האישי והפנימי שלי, וזה גרם לי להרבה מאוד אושר ושמחה ותענוג ענק. ועד היום אני בקשר עם אותם האנשים, כולנו הזדקנו, אבל כן.
עכשיו, אני למדתי אימון. למדתי אימון בשיטת קוד התדר האנושי, ואחר כך למדתי אימון לילדים ונוער בשיטת האימון האינטגרטיבי של רינה קורש. יש כל מיני סוגים של אימון.
נכון.
ואני יודעת שיש עוד הרבה סוגים.
נכון.
והם עובדים לפי שיטה. שיטה מסוימת. כשאני למדתי איזושהי שיטה, למרות שהאימון האינטגרטיבי הוא אימון מאוד, כמו שאת אומרת, מסתכל על הילד ועל מי הוא ומנסה להבין את הילד, ולא עובד לפי איזושהי שיטה מובנית. אבל איך את עובדת? לפי הזיכרון, לפי השיטה, או לפי האינטואיציה?
קודם כל, תשמעי, אחרי כל כך הרבה שנים שאני בתוך התהליך של עבודה מול בני אדם, פיתחתי את השיטה שלי ואת הדרך שלי. אין ספק שאחת הסיבות שכל כך הרבה אנשים נמשכים לתחום, זה משום שיש פה הרבה מקום לאינטואיציה. ומי שמרגיש שהוא אינטואיטיבי, אז הוא מרגיש שהוא יכול גם לעזור ולהיות שם למען האחרים. וזה מפרה את היצירתיות בנפש האלה שרוצים לעסוק בתחום. האופן שבו אני עובדת עם הלקוחות שלי, וגם מרצה על זה במרכז המוביל בעולם להכשרת מאמנים, זה היכולת שלי היום לנהל את תהליך האימון או את המפגש עם הלקוח, כאשר אני נמצאת ב-80% הקשבה ו-20% דיבור, והלקוח שלי נמצא ב-80% שיח, וזה מאפשר את התהליך שבו אני יכולה לגלות ולהקשיב ולזהות א' דברים שהוא בעצמו לא מזהה ולא מגלה, ולגלות ללקוח את עצמו. אני מדברת בלשון זכר, ואני מתכוונת ללקוח, לקוחה, היא, הוא, הם, אני, אני מקווה שיסלחו לי, אבל כן, אני יכולה בהחלט להביא את הלקוח למקום שבו הוא מתחיל לזהות את הנכסים שלו. אני כמו איזה קורא פחם, או קורא זהב, או קורא יעלומים, או איך תקראי לזה. אני קוראת לעצמי המלטשת ולא המלטפת. אני לא מלטפת את הלקוחות, אני ממש מלטשת אותם לכדי יעלום. אבל המסע והדרך היא שלו. כלומר, ברגע שאני מזהה את האוצרות ומתחילה לשקף את כל האוצרות האלה, את כל הנכסים שקיימים בו ללקוח, מתחילה העבודה. אז מתחילה העבודה. בואי לא נשכח, כילדים אף אחד לא נתן לנו 80% זמן דיבור והקשיב לנו בעיניים פקוחות ובסקרנות ענקית. בדרך כלל שב בשקט ילד, בוא תן לנו לדבר
לדברים. לא, ותעשה מה שאנחנו רוצים שתעשה. מה יש לך להגיד? אתה תעשה מה שאומרים?
נכון. ומעצם ההקשבה, מעצם הנוכחות שלי בחיים שלו, יש לי לקוחות שכבר הפסקתי לעבוד איתם מזמן, והם מתקשרים אליי ואומרים, את יודעת שאת יושבת לי על הכתף, על יד האוזן השמאלית, ולוחשת לי כל הזמן. ממש ככה.
מצוין, כי יש לנו בראש כל הזמן כאלה שלוחשים לנו, לפחות שזה יהיה לך שם פרודוקטיבי.
בדיוק, בדיוק. אז זה התהליך, כן.
ואת יודעת, אני, כשאני מלמדת את התלמידים שלי, אני אומרת להם שאנחנו אנשים כמו מחשבים. כולנו יש מעבד, מעבדים שונים אמנם, שאנחנו לא מכירים אותם, אבל כל המחשבים נראים אותו דבר, כל האנשים נראים אותו דבר, אבל בכל מחשב יש תוכנות אחרות.
נכון.
ואצל בני אדם זה מיליוני תוכנות אחרות, ואנחנו לא מכירים אפילו את התוכנות שלנו, אנחנו מגלים אותם תוך כדי הליכה ובדרך, ואנחנו עדיף שנהיה צנועים ונבין שאנחנו לא מבינים אף אחד אחר, והדרך להבין אותו זה פשוט להקשיב לו, נכון. ולשאול אותו, ולהבין נכון. מי הוא, מתוך מה שהוא אומר, לא מתוך מה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים.
נכון.
אז זה העניין. אז מאמנת טובה בעינייך?
משתמשת ב-80-20 שדיברתי עליו.
מקשיבה. יותר מקשיבה, שאתם כן. אומרים יש לנו פה כן. אחד ו...
כי מה שקורה לבן אדם שהוא לא מאמן, הראש שלו כבר בונה את השיח. הוא כבר יודע, רוצה להוביל אותו לפה, לשם, ולענות לו. לא מקשיבים, אנשים בדרך כלל כבר מתחילים את הוויכוח, או את הדיבייט, או את המענה על שאלה שעוד לא נשאלה אפילו בראש שלו, ואז הראש לא פנוי. וכמו שאמרת, המחשבים נראים אותו דבר, אבל התוכנות שונות, וזה נכון. אנחנו, כל אחד מאיתנו, הוא פשוט מכוות אחרת, בנוי אחרת. מערכת הביולוגית שלו שונה. כל מה שטוב לי, לא בהכרח טוב למישהו אחר. ואין לי שום ידיעה מלבד להקשיב לבן אדם. וזו החוכמה, זו החוכמה, כי כשאת יושבת כמי שיודעת הכל, וכאוטוריטה, ואומרת ללקוחה שלך, אוי, אני כבר הייתי שם, אני אספר לך בדיוק, את תעשי כך וכך, אני יודעת בדיוק מה צריך לעשות, אז את לא מאמנת, את
אז מאמנת צריכה להיות.
שכנה טובה, חברה, מייעצת, אבל לא מאמנת.
אז כדאי למאמנת להיות צנועה.
מאוד. מאוד. את לא אוטוריטה על אף אחד חוץ מעל עצמך. ובדרך כלל אנחנו רואים את האדם מולנו מתוך העולם הפנימי שלנו. אנחנו לא רואים אותו מתוך העולם הפנימי שלו, אין לנו מושג אפילו איפה, מה נמצא שם.
בשביל זה אנחנו צריכות לשאול ולחכות לתשובות.
כן.
כמה זמן לוקח אימון?
תלוי. יש לי אימונים שלוקחים שני מפגשים, ויש לי, תלוי גם והבחירה של הלקוח, כאילו, אם הלקוח רוצה להמשיך ולהתקדם ולהתפתח ולגדל את העסק ולפתח את עצמו וכן הלאה וכן הלאה, אז תלוי בבחירה, ואם זה משהו נקודתי, אז שני מפגשים ושלום.
ויכול להיות מצב שנוצרת תלות במאמן? אז אני חושבת שיש פה מתח תמיד בין...
תראי, אני לא מאמינה בתלות, כי ברגע שיש לנו את חופש הבחירה, ואני מאמנת את האנשים לחופש הבחירה, אני אף פעם לא לוקחת כסף מראש. ואני אומרת גם למה. אני לא רוצה שתרגישי מחויבת כלפיי, אני רוצה שתהיה מחויבת כלפי עצמך. אז אין צורך לשלם לי מראש. ומתי שאת תרצי לבטל, תבטלי. ומתי את רוצה להפסיק את הקשר, תפסיקי. המערכת יחסים שלי, לפחות אני שואפת לחוסר תלות בהחלט, וחוסר מחויבות כלפיי, זה לא כלפיי, זה כלפי עצמם, הלקוחות שלי מחויבים כלפי עצמם בלבד.
את חושבת שזה בגלל שאת עובדת עם אנשים שהם כבר... הם אנשים עצמאים מלכתחילה, אנשים שמנהלים חברות, אנשים ש...
תראי, אני לא עובדת עם אנשים שאולי יש להם באמת איזה צורך להתעלות במישהו שיפתור להם את הבעיות, כי אני לא שם בשביל לפתור להם את הבעיות. אני שם כדי לעזור להם לפתור לעצמם את הבעיות. אז מלכתחילה, אני לא חושבת שגם לקוחות תלותיים ירצו לעבוד איתי, כי אני באמת לא מלטפת. הלקוח התלותי רוצה לשמוע כמה הוא נהדר וכמה הוא נפלא, ואני מלטפת, זה לא אני. להפך, אני מאתגרת, לא מספיק, עוד קצת, עוד דחיפה. אז הם גם לא ירצו לעבוד איתי, אני חושבת, הטיפוסים האלה, ואני שמחה שזה המצב, זה בסדר.
כן, זה נשמע שזה מה שמתאים לך.
כן, לגמרי.
טוב, אז אנחנו נקשיב עכשיו לשיר שבחרת.
כן, בשמחה רבה.
יוסי בנאי.
אוי, אני חולה עליו.
אבא בת 20. אוי. רוצה להגיד משהו על השיר הזה?
אני אוהבת אותו, הוא חסר לי.
לכולנו.
כן.
אז יוסי בנאי.
ידענו אש, ידענו רעם, ואהבה בת 20. ברחנו זה מזו לא פעם, אבל היינו חוזרים. וחדר זה אותו שומר, זיכרון ימים יפים יותר, עקבות סופה אשר ברחה לה. כאן שום דבר אינו דומה לאשר עבר, לאשר חומק, לאשר הולך איתנו על אך יפה שלי. את יחידה ומחושפה שלי, מאור השחר עד ליבו לילי. אוהב אותך, אוהב עדיין. אני מכיר את כישופייך, את השקרים, את הסודות. צריך תמיד לפקוח עין, להישמר ממלכודות. ובלילות הכי קרים, היו ודאי גם אחרים,
שאת גופך שבי אונחה אין אחרי ככלות הכל היה לי כישרון גדול להזדקן איתך ביחד יפה שלי את יחידה ונחושפה שלי מאור השחר עד לבוא לילי אוהב אותך אוהב עדיין הזמן שיר אבל מנגן והימים כואבים אך אין מלכודת מסוכנת כשלוותם של אם את רוצה עכשיו לבכות, ליבי עכשיו נקרא פחות, יש לי זהירות עכשיו ללכת. זה קו הגבול מכאן עד כאן, כי המשחק הוא מסוכן, המלחמה ברוך נמשכת. יפה שלי, את יחידה ומחושפה שלי, מאור השחר עד לבוא. לילי אוהב אותך, אוהב עדיין
עכשיו ברדיו סול נקודת השוויון 365 הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב
אז חזרנו ואנחנו עם שרה ארבל הלוחשת למנכ"לים ולמנכ"ליות אז שרה בוא נתחיל עם זה שאת אישה שמאמנת אין מה לעשות הרוב ומנכ"לים אז
עדיין,
בתקווה שזה ישתנה כמה שיותר מהר, אבל זה המצב נכון לעכשיו. איך החוויה שלך בתחום, איך, כמי, גם את התחלת יותר צעירה, כאילו את באת בחורה צעירה לאמן מנכ"לים?
לא יודעת אם יש לזה יתרון של גיל, כי רוב הלקוחות שלי אומרים לי שהם באים בזכות הקמטים שלי, כך שאני חייבת להדגיש את הקמטים.
אז יש לזה יתרון של גיל.
ולא לעשות בוטוקס.
אז יש לזה יתרון של גיל.
לגמרי, לגמרי.
לניסיון יש לו הרבה משמעות.
לניסיון יש המון משמעות, המון המון. הקילומטרה שלי שווה. שווה את ההישגים והמעמד, כן. אבל כמו שאת אומרת, יש מנכ"לים ויש מנכ"ליות, ואני באה מעבר שבו הגברים היו אלה שנשאו על כתפיהם את ה... תעשייה העולמית, את התעשייה הארצית, כל הכלכלה העולמית ישבה על כתפיהם של הגברים, ואנשים לאט לאט פילסו את דרכן לתוך התאגידים והארגונים הקונגלמרטיים והארגונים הגלובליים והלוקליים, והתהליך הוא לא פשוט. הוא לא פשוט בכלל. ממרום גילי אני יכולה לומר לך שבשנות ה-60 האישה הייתה המזכירה, הייתה הגננת, הייתה האחות בבית חולים, בטח שלא הרופאה, והייתה כוח עבודה זול, מורה, כוח עבודה זול.
עד היום כל העבודות שהן
כן, אבל יש
נחשבות
כבר,
נשיות או נכון, השכר בהן יורד.
השכר עדיין, אבל לא כפי שזה היה גם מבחינת מעמד, גם מבחינת תפקידים מקצועיים, גם מבחינת למידת המקצוע ויישום הקריירה בתחום המקצועי שהיא בחרה בו. היום יש לנו כבר הרבה מנהלות מנכליות ונשים שמחזיקות בתארים מאוד מאוד גבוהים, וזה נפלא, כי זה יוצר תחרות מקצועית ולא תחרות מגדרית בתחומים ותעשיות רבות, וזה דבר נפלא. אני עובדת עם אינטל, ואני רואה נשים שהן מנהלות מפעלים שלמים באופן ש אף גבר לא היה מתבייש בה, והמעמדה של האישה הולך וכובש מקומות מבחינת אחריות על אותה כלכלה עולמית. יש כבר כתפיים משותפות לגברים, אבל כמובן לא בכמויות שהיינו רוצים. וכמו שראיתי את הרעיון עם רינה מצליח, שהיא דוחפת יפה מאוד את המגדר, את הנשים בתקשורת להגיע למעמד יותר גבוה, והיא טענה, ובצדק, היא אומרת, כולנו מגיעות לאיזושהי תקרת זכוכית, ואף אישה לא ממנכלת איזשהו תפקיד בכיר בתקשורת. ואני מאוד שמחה שהיא לקחה על עצמה איזושהי משימה בנושא הזה. אבל אחד הדברים שאני אישית נתקלתי בהם, זה עדיין קיים פער בין החזון של הגבר לחזון של האישה. זאת אומרת, אם החזון של הגבר הוא להגיע לתפקיד מנכ״ל, ואחר כך אולי להיות בעל עסק עצמאי, החזון של האישה זה להגיע לתפקיד בכיר וליהנות מעצם הבחירות, מעצם היותה חלק מהדירקטוריון, חלק מההנהלה, מוזמנת לישיבות הנהלה, מקשיבים לה גם, ושם אני חושבת שהיא שמה לעצמה גם את תקרת הזכוכית, כי בואו לא נשכח, היא חוזרת הביתה לילדים, לבית, גם אם יש מטפלת ועוזרת ומנקה ולא כל, וכל הגדודים האלה שתומכים בה, עדיין היא אימא.
האחריות היא שלה.
האחריות שלה, או יש לי נשים שהגיעו לתפקידים מאוד בכירים ש לא היו להם עדיין ילדים, ואז הן היו צריכות לעשות החלטה, ילדים או להמשיך בקריירה, והן ידעו שהמחיר עלול להיות בכך שלא יהיו להן ילדים. אז יש כאלה שהמשיכו בקריירה ועברו את הגיל שבהן יכלו ללדת, וזה כבר עבוד להם, ויש כאלה שהפסיקו ולקחו איזה 3-4 שנות לידה, וילדו 2-3 ילדים וניסו לחזור בחזרה, וזה לא היה כל כך קל. אז זה מצד אחד. מצד אחר, יש לי מנכליות שהן כל כך עסוקות בקריירה ובגידול הילדים, שהן שוכחות שיש להם גם צורך לייצר את השוויוניות בבית. והבעל הוא מנהל בכיר גם, והוא מתמצא בכספים, והוא יודע איך לנהל כספים, והוא לוקח על עצמו את כל נושא של ניהול כלכלת המשפחה, ניהול חשבונות, משקיע פה, מפסיד שם, מתחייב פה, מייצר חובות, והיא מביאה לפעמים משכורת יותר גבוהה ממנו ומכסה את החובות. זאת אומרת, לא תמיד כשיש לנו את השוויוניות בארגון, שהארגון די שואף, אני יודעת שבהרבה ארגונים הייתה שאיפה לתת הזדמנות שווה לאישה, ואני זוכרת שבמייקרוסופט, אחרי שדני ימין עזב, שמו את שלי לנצמן כמנכ"לית מייקרוסופט, וזו הייתה החלטה מודעת כדי לאזן את הג'נדר.
היום יש את הדיבור על ה-ESG, על ה-Environmental, Social, Governmental, משהו כזה,
okay.
שמדבר גם על שוויון מגדרי בארגונים, ויש כבר היום מנהלי ESG כאלה שמדברים על ה...
כן,
חברה.
זה מתחיל להפוך לנושא רגולטורי.
נכון.
ולכן אולי היה צורך להפוך את זה לנושא רגולטורי, כי באופן טבעי זה לא קרה.
ברור.
אבל אני חוזרת שנייה לחיים הפרטיים של אותן מנכליות ובעלות התפקידים הרמים האלה.
נעשה את זה רגולטורים גם בבית.
תשמעי, העניין הוא ש מה שקורה מאחורי הדלתות הסגורות של כל משפחה הוא
פרטי,
הוא כל כך פרטי, ולא רוצים להיכנס להפר את את זכות הפרטיות הזו, ושם מתרחשים דווקא דברים לא נעימים ולא שוויוניים. עכשיו, אני טוענת שאחת הסיבות בכלל, אם אנחנו מדברים על אלימות במשפחה, ואם אנחנו מדברים על טרור במשפחה, ואם אנחנו מדברים על גאסלייטינג, ואם אנחנו מדברים על טרור כלכלי אפילו, לא חייב להיות, לא חייבת להיות
התעללות נפשית
ופיזית ומילולית, וכשזה קורה, זה קורה מצידו של הגבר שמרגיש שיש לו לגיטימציה לזה. אלימות אף פעם לא, אני מאמינה שאלימות לא קורית כאשר האדם האלים לא מרגיש שיש לו לגיטימציה להיות אלים.
תראי, כשילדים אבל, את יודעת, גדלים לבית אלים, וזה מה שהם רואים, הם רואים אבא שמתנהג ככה לאמא, או מכה את אמא, או מדבר אליה לא יפה, נכון. או איך אומרים, מסגביר לה כל הזמן, כאילו מנספליינינג, yeah. כל הזמן.
כן.
הוא מבין שזה התפקיד שלו? זה הלגיטימציה שהוא מקבל?
מה שמדאיג אותי יותר, זה שהאישה רואה בזה גם לגיטימציה.
כי היא גם הגיעה לה בבית כזה.
כי היא משתפת פעולה עם הלגיטימציה הזאת. היא מאפשרת. היא מרשה. עכשיו, היא יכולה להגיד, אני לא רוצה להרוס משפחה, אני לא רוצה לריב איתו, תעזבו אותי, לא רוצה לדבר איתו על דברים שרק מעצבנים אותו, ואז היא מאפשרת יותר ויותר דברים שגם הילדים חווים וגם היא סובלת, וכשהיא מתייצבת בתפקיד הבכיר שלה, היא כבר מותשת והיא שחוקה, וכשיש תהליכי קבלת החלטות יותר מורכבים, ושם אני נכנסת לתמונה לאותה מנכלית שאני אומרת לה, היי, תסתכלי פה, זה את לא רואה, ואת זה את, וזה זה מאוד עוזר, משום שיש מישהו שהוא שומר הסף של ההצלחה שלה בארגון. אז זה מאוד עוזר, אבל השחיקה היא קשה, תחושת האיום שהיא מרגישה בבית, לפעמים מושלכת גם על תחושת איום שהיא מרגישה, אם זה לקוח, ואם זה שותף לתפקיד, סמנכ"ל או בעל תפקיד, הבעלים של העסק וכן הלאה. אז זו נקודה מאוד מאוד רגישה, אבל אם אנחנו נרד לעוד רזולוציה יותר נמוכה, תעזבי את המנכ"ליות ואת כל הבית נורמטיבי, רגיל, כביכול, הסיפור של הבחורה ממצפה רמון שכמעט ובעלה
רצח אותה,
שירה איסקוב. המקום הזה שאפשר לאיש הזה להגיע עד לנקודת הכמעט אין חזור הזאת. כשהיו לה הזדמנויות לצאת משם כבר הרבה הרבה לפני, איפה עובר הקו האדום שבו האישה יכולה לומר, זה כבר לא לגיטימי?
אני חושבת שזה עניין של מודעות.
אז זהו, השאלה איך הילדה התחנכה בבית.
בדיוק, ואותה ילדה גם היא זאת שהולכת לעבודה, לכן אנחנו לא יכולות להתעלם, כאילו הכל מלווה אותנו. זה כמו שאמרה לי פה דוקטור ליאת יקיר, שהיא סיפרה שכשנולדו לה, היא חשבה שהמדע זה הדבר הכי חשוב, וכשהיא היא תמשיך לחקור, ואז שנולדו לה ילדים, היא פתאום הרגישה, כי הורמונלית הדברים משתנים, שהילדים יותר חשובים, ואז היא עזבה, וזה למרות ההחלטה הזאת שלה, שהיא הולכת להתמסר למדע, והולכת לפרופסורה, והולכת לעשות עוד ועוד ועוד, זה הגדול ממנה, כי הורמונלית, נשים שונות מגברים,
לגמרי.
אין מה לעשות,
כן.
אבל הדברים האלה שאנחנו לוקחים מהבית, אנחנו מביאות אותם גם למקום העבודה, גם לחיי הנישואים,
נכון.
גם לילדים,
נכון.
וזה לא נראה לנו סביר שהגבר פתאום ירצח אותנו, כי זה לא, תדעת, כמו החבר'ה מקולומבוס, שהם לא זיהו את האוניות שלו, שהגיעו לאמריקה,
נכון.
כי הם לא ראו בחיים שלהם
נכון.
דבר כזה, המוח שלהם לא יודע לזהות את
נכון,
זה.
נכון, נכון. אבל יחד עם זאת, הרבה נשים תופסות את עצמן כבעלות יכולת לשנות את הגבר, כבעלות יכולת להתגבר ולהיות חזקה ולעמוד מול האלימות הזאת. והחשיבה המגלומנית הזאת שהיא נובעת מעצם היכולת שלה לתת חיים ליצור אנושי, זאת אומרת עצם העובדה שהאישה יולדת, היא גם יולדת איזושהי מגלומניה של עצמה. יש פה משהו שנותן לה איזה כביכול יתרון של בריאה, בריאת האדם, וזו אמונה שלה בעצמה שהיא תתגבר, היא תשנה, היא תלד את בעלה מחדש. זה לא עובד ככה. והרבה נשים מחכות עד השנייה האחרונה כדי לתת לעצמם את הלגיטימציה לשים גבולות, וזו סכנת חיים. אני זוכרת שהייתי רבה עם בעלי, ומספרת לאמא שלי, תשמעי, הוא עשה ככה, והוא אמר ככה, והוא עשה ככה, והוא העליב אותי וזה. אז היא אומרת, מה את רוצה, מה? הוא הולך לנשים אחרות.
הוא עובד.
לא. הוא נותן לך, הוא מכה אותך?
מהמר.
לא. הוא מהמר? לא. הוא מעשן? לא. הוא שותה? לא.
זה מה שהיה חשוב.
הוא מפרנס. זה היה בשנות ה-60, כשנשים עוד היו במקום מאוד נמוך, וכך אני התחנכתי.
והיה לך את החוצפה? היה לך את החוצפה לחשוב שאת צריכה גם להרגיש טוב בתוך מערכת
נכון,
זוגית.
נכון,
שזה משהו
נכון.
שבכלל אישה לא הייתה צריכה, לא הייתה צריכה להעיז לחשוב על זה בכלל,
נכון.
כי זה לא רלוונטי לזוגיות
ממש
בכלל.
ממש לא. ממש.
אז.
לא. כן, אז, כן, לגמרי. אז היום כשאני צופה בזוגות הצעירים היום, ואני כל כך נהנית לראות את הגברים עם מנסה של תינוקות ומטיילים עם התינוק, בתקופה שלי הגברים לא נגעו בתינוקות, לא החליפו חיתולים, לא יצאו. זה היה עולם כל כך גברי, שהלגיטימציה, לבוא למי שמפרנס אותך ודואג לך ומביא לך ועושה לך, זה 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 תהליך שהחברה עוברת ונשים עוברות, ומאוד חשוב לציין את העובדה שאומנם ברת חיים, אבל את לא סופר וומן, ואת לא יכולה גם וגם 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 וגם, ולתת לעצמך באמת את המקום שבו הגבול יותר קרוב אלייך ולא רחוק ממך. הגבול נועד להגן עלייך, וזה מה שיגדיר אותך. מה זה ההגדרה מהמילה גדר? גדר שומרת עלייך, וזה מה שיגדיר אותך. אחרת ההגדרה תהיה קורבן.
כן, וההגדרה צריכה להגיע מתוך החיבור לעצמי. לדעת מה אני מוכנה, מי אני, מה אני מוכנה, מה מתאים לי, מה לא מתאים לי, מה שמתאים לאמא שלי לא בהכרח מתאים לי, מה שמתאים לחברה שלי לא בהכרח מתאים לי. כאילו אם אני הייתי נשואה לכזה גבר בחיים לא הייתי עוזבת אותו, אבל הוא לא עושה לך טוב.
נכון.
אז תעזבי אותו, זה החיים שלך, את לא היא.
נכון.
כן.
נכון, וזה זה, 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 זה כל כך משמעותי, ההבחנה הזאת של אני לא את, את לא אני, ולא טוב לי, נקודה.
זה לא מתאים, המקום הזה לא נכון לי, אם לא טוב לי.
נכון.
ויש לנו באמת, כמו שאת אומרת, את הרצון הזה, ואת האמונה שאנחנו יכולות לעשות הכל כדי שזה יהיה יותר טוב בתוך הקשר, אבל לפעמים...
ויש לנו את הפנטזיה הזאת של הרמוניה,
משפחה.
ומשפחה, וזוגיות מופלאה, ומשפחתיות מופלאה, ואני חייבת לציין שגם עברנו איזו שטיפת ראש, מה זה הרמוניה, מה זה משפחתיות מופלאה, בני אדם רבים, בני אדם מתווכחים, בני אדם לא מסכימים תמיד אחד עם השני, אממה, כל אחד זכותו להיות מי שהוא במסגרת המשפחתית. ברגע שאת לא את מול הבן זוג שלך, אז את לא את. את לא...
האינדיקציה היא פשוט שאת מרגישה רע.
בדיוק.
וברגע שאת מרגישה רע, אז זה אומר שאת לא. תחשבי, תעשי חישבו מסלול מחדש, תחשבי אם זה רלוונטי. את רוצה לחיות ככה כל החיים
או
שלך?
או שתעיזי להיות מי שאת, תני לעצמך את הלגיטימציה להיות אותנטית. ואל תפחדי להיות אותנטית.
למצוא את עצמי זה קשה.
אבל כשאת באמת מבטאת את רצונותייך ומחשבותייך ותשוקותייך, וחלומותייך, בכל רע, מול בן אדם שאומר שאוהב אותך, וזה לא עובד, אז מי כן? מול מי כן?
אז זה לא עובד.
אז זהו.
טוב. בקיצור, גמרנו לגרש פה נשים מגברים.
לא, לא, לא. לא
כל אחד תעשה משהו טוב לה, העיקר שיהיה לה טוב.
כן.
ועוד מעט אנחנו צריכות לסיים.
אוקיי.
אז בואי... את יודעת, רציתי לשאול אותך מה את אומרת לטוענות והטוענים שהשוויון המגדרי כבר כאן, ושהמלחמה עליו רק מקבעת את חוסר השוויון.
אני לא חושבת שיש מלחמה. אני לא חושבת שצריכה להיות מלחמה. אני מכירה בתים שבהם חוסר השוויון הוא לכיוון ההפוך.
נכון.
שהגבר מסכן, מתעללת בו, רודה בו, הוא מפחד ממנה. זה לאו דווקא הכיפוח של האישה. המטרה היא לייצר הדדיות בתוך מערכת יחסים. אני מאמינה מאוד בהדדיות, באקוויליבריום, במקום שבו יש איזון, יש חיים טובים. במקום שאין בו איזון, אז שואפים לאיזון, מייצרים את האיזון, לא חייבים לברוח. אבל אין פה מלחמה, אני כן מאמינה שנשים, תהליך קבלת ההחלטות שלהם בין קריירה לזוגיות ולאימהות, הורות, הוא תהליך מאוד קשה, הוא דורש את המחיר שלו, ונשים צריכות להבין שלכל דבר יש עלות ותועלת, ויקבלו את ההחלטה שלהן. אני לא חושבת שיש פה מלחמה, אני לא חושבת שאני להפך, אני חושבת שלא שכבר הגענו לשוויוניות ולכל מה שמדברים עליו שהיו רוצות להגיע, אבל בדרך המלחמה לא מגיעים לשום דבר.
במלחמה כולם מפסידים.
אז זהו.
נכון. אז אני רוצה לשאול אותך אם יש לך לסיכום טיפים, משהו שאת רוצה להגיד למאזינות ומאזינים לפני שאנחנו נסגור את השידור הזה?
משהו שהייתי אומרת למאזינות ולמאזינים, זה באמת לחפש את המקום שמאפשר לכם להיות אותנטיים, מאפשר להיות מי שאתם. אל תחפשו לגיטימציה ממישהו אחר לומר לכם מי אתם. אל תחפשו לגיטימציה לאישורים, ואף אחד לא אחראי לספק עבורכם את הצרכים הפנימיים, האישיותיים שלכם. יש הדדיות, איך אומרים, בתחילתם של לימודי כלכלה, הפרופסור עומד מול הסטודנטים ואומר להם, חבר'ה, יש הדדיות, יש עסקה, אין הדדיות, אין עסקה, נקודה. ככה זה גם בחיים. לחפש את ההדדיות, לתאם.
אבל קודם את ההדדיות ביני לבין עצמי.
כן, ברור, זה צריך לבוא ממקום שאת יודעת מה את רוצה ומה את לא רוצה. אם את לא יודעת מה את רוצה, אז את תרצי מה שהוא רוצה.
אז אנחנו חוזרות להתחלה של הרעיון, לאימון. לפעמים מסע של 10 מפגשים, לא יודעת, 20, 5, יכול לחבר אותנו למי שאנחנו, לתפיסות שלנו, למה שאנחנו באמת רוצות בחיים. ועם זה ללכת לא... ולשים את הדברים על השולחן, כי לא תמיד...
זה לא חייב להיות אימון, את יודעת, לפעמים חברה מאוד טובה, לפעמים כומר, לפעמים רב, לפעמים ידיד טוב. זה,
מישהו
זה
שישים לא את הזרקור על עצמך.
מישהו שיקשיב ובאמת יראה את האדם שמולו ולא את עצמו לנגד עיניו.
כי אנחנו רואות את עצמנו בעיניים שלנו.
נכון.
והעיניים שלנו לפעמים מוטות.
לגמרי.
לילדות, למה שאמרו לנו, למה שראינו.
נכון.
זה אני נתקלת בכל כך הרבה נשים שאומרות לי, מה את רוצה? יש כבר שוויון מגדרי. אני טוב לי. אני עושה מה שאני עושה, כן, הבעל שלי מטפל בכספים.
ובינתיים רוצחים נשים. אז
כן, יש, הכל בסדר.
אבל איך אמרת? המחשבים דומים והתוכנה שונה.
בדיוק. וזה... אז שרה ארבל, אני רוצה להודות לך, ממש, על כל התובנות, על כל האינפורמציה, על כל המידע המאלף, על זה שאת בכלל הבאת אלינו לארץ ישראל, ארץ הקודש, את תורת האימון הבסיסי, שפרצת את הדרך, ושאת
תודה שהבאת
עושה
אותי.
טוב לכל כך הרבה אנשים.
תודה שהזמנת אותי, המון המון תודה לך.
בשמחה ובאהבה, ותודה לך, ותודה לך שוקי שהיית איתנו היום, ותודה לכם שהזנתם, ואני מאחלת לכולנו חג שמח, ונסיים עם גלי אתרי, מה שאת אוהבת, גם בתוכנית הזאת. תודה. להתראות.
תודה, תודה.